ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל במשנה שנמצא בערך באמצע העמוד, אפשר גם לספור 24 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא כללי, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד סוף הפרק, השבת גזל הגר. המשנה, הגוזל את הגר ונשבע לו, הוא מת, הגר מת, והשבועה שהגזלן נשבע שהוא לא גזל, מתברר שהוא שיקר. הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח, שנאמר, ואם אין לאיש גואל, והשיב האשם אליו, האשם המושב לשם לכהן, בלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. מהפסוק הזה, והגמרא תסביר, שמדובר בגר, גר שאין לו יורשים. אנחנו למדנו רבות על הפרטים האלו בשיעורים הקודמים. היה מעלה את הכסף ואת האשם, כפי שתיארנו מקודם, הוא מת. עכשיו, מי מת? הגזלן מת, כי הנגזל, הגר, הוא כבר מת. אנחנו, זה סיפור בהמשכים. אז אנחנו יודעים שמדובר פה בגזלן שהיה בדרך להביא את הכסף שמוטל עליו לשלם עבור הגזל שהוא גזל, והוא, הגזלן מת, הכסף יינתן לבניו, והאשם שאותו גזלן הפריש כדי להביא אותו, אבל אין צורך לו עכשיו, אז מה עושים איתו עם הבהמה? יראה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום, ומחר יפלו דמיו לנדבה. הכספים אלו יעברו לבית המקדש לקנות קורבנות שהם במסגרת קורבנות נדבה. רש"י כותב, לנדבה לשופרות קץ המזבח, עולות בשר לשם, הבשר יהיה על המזבח, ועורות לכהנים. אנחנו ממשיכים, אם שמתם לב, יש בגמרות המסומנות לפני שלוש שורות א' וכאן ב'. זאת אומרת, בקטע הקודם, הכסף לא הגיע לבית המקדש לפני שהגזלן מת. אז העם אז אמרו שהכסף יגיע לבנים של הגזלן. כאן ב', נתן הכסף לאנשי משמר ומת, כאן הסדר ההפוך. הוא, הגזלן הספיק לתת את הכסף לבית המקדש, זה אנשי משמר אלו עם, שהיו עובדים באותו שבוע בבית המקדש, והוא מת, ואז אחרי שהוא הפקיד את הכסף ונתן את הכסף לבית המקדש, הגזלן מת, אין היורשים יכולים להוציא מידם. הם לא יכולים להוציא מידי אנשי המשמר את הכסף שאבא שלהם נתן. שנאמר, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. וכאן אנחנו ממשיכים במשנה עם הזכרת שמות של משמרות. המשמרות שפעם היו 24 ששרתו בבית המקדש, כל משמר היה לו שם. אנחנו נזכיר רק שתי שמות, יהו יריב וידעיה, והם הופיעו כסדר הזה. קודם יהו יריב, הם שרתו במשך שבוע, ובשבוע אחר כך שרתו ידעיה. ואנחנו גם בשוליים הוספנו את הסדר הזה, כי הוא מאוד חשוב בהמשך הסוגיה. נציין, לפני שנקרא את זה במשנה, שהדרך הנכונה להיגע בי הגזלן שגזר מן הגר ושיקר בשבועה, הדרך הנכונה הוא קודם לתת את הכסף לבית המקדש ואחר כך להביא את האשם, את הקורבן. נתן הכסף ליריב והאשם לידעיה יצא. כאן נשמר הסדר הנכון. המשמר הקודמת קיבל את המתן הקודם, דהיינו הכסף. המשמר הבא בתור, הם קיבלו את האשם, שהם יקריבו עבורו את האשם. ממשיך המשנה דוגמה הפוכה. האשם ליהויריב, הקורבן ניתן למשמר הקודמת, הקודם, וזה לא נכון לעשות, וכסף לידעיה, ואחר כך הכסף ניתן למשמר הבא. אם קיים האשם, הם לא הקריבו עדיין את האשם, יקריבו בני ידעיה, אז האשם יועבר מיהויריב לידעיה, שהם כבר קיבלו את הכסף, אבל הם יקריבו את האשם בעוד הכסף ידם, זה בסדר. ואם לא, אם האשם לא חי, הוא קרב כבר, אבל שלא כדין, יחזיר ויביא אשם אחר, שהמביא גזלו עד שלא הביא אשמו יצא. אם הוא הביא את הגזל לפני האשם, זה כמו שצריך, הביא אשמו, הייתי מוסיף והקריבו אותו עד שלא הביא גזלו, לא יצא הגזלן, מי שגזל מן הגר, לא יצא ידי חובתו. וכפי שכבר הזכרנו, אז הוא יצטרך להביא אשם אחר. נתן את הקרן ולא נתן את החומש, דיברנו על תוספת חומש במקרה שהוא נשבע ושיקר בשבועה, אין החומש מעכב, הוא לא מעכב הקבת הקורבן. הגמרא. אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, מיד יהיו סימונים, נתייחס עליהם מיד. בשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים צורת בית בפס כפול ופס מפותל, סדרה של ברייתות שפותחות באשם, זה הקרן, ומעלות הצעות חילופיות, וזה בא בידי ביטוי בפסקה או אינו אלא. ניקח את הברית הראשונה לדוגמה. כפי שאתם יכולים לראות, יש בשורות הבאות שלוש בריתות כאלו עם צורת בית, תנו רבנן, ואחר כך תניה אידך, ואחר כך עוד פעם תניה אידך. בכל אחד מהבריתות יש פתיחה על פי הפסוק שראינו במשנה. הפסוק מופיע בתורה במדבר פרק פסוק ח', ובפסוק המשנה הביאה ארבע שורות מהפסוק ונקרא אותם עכשיו עוד פעם. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לשם לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. מה משמעות המילה האשם? ואם אין לאיש גואל להשיב האשם, אז הברייתות האלו פותחים עם אותו פתיחה, אשם זה קרן. אנחנו מדברים שוב פעם על גזל הגר, הגזלן מביא את הוא אמור להביא את הקרן. כמובן אנחנו מדברים בגר שמת ואינו יורשים, אז הוא הגזלן מביא את הקרן לבית המקדש, וזה ניתן לכהנים. וזה מה שמופיע בכל הפתיחות האלו. אני חושב שברור שצריך הבהרה, מאחר שדרך כלל המילה אשם הוא מתכוון לקורבן אשם, בהמה שמקריבים אותו. אבל אנחנו ראינו בפסוק שבהמשך הפסוק כתוב מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו, אז הקורבן מוזכר באופן מפורש בפסוק. אז מה זה אשם? אז כפי שהתנאים אומרים, אשם זה הקרן, זה מילה נרדפת לתשלום הקרן. ויש גם עוד מילים שצריכים להסביר אותם, וזה מה שעסיק את הברייתות האלו. אנחנו נראה בברייתות שהמילה המושב זה חומש, זה מופיע בכל אחד מהברייתות. שוב פעם, בכל אחד מהברייתות יהיה פס מפותל מבליט את הביטוי או אינו אלא, זאת אומרת אולי יש הסבר אחר. ואנחנו כעת ניגש לגמרא. תנו רבנן, אשם זה קרן, המושב זה חומש, זה מה שמוטל על אותו גזלן שגזל את הגר, שאחר כך הגר מת, לא לפני שהגזלן נשבע לו בשקר שאין, שלא גזל, אז הוא חייב לשלם את הקרן, את החומש. וכמו שאמרנו, יש גם קורבן, קורבן אשם שהוא יביא. ממשיך הגמרא ואומרת, או אינו אלא אשם זה איל, והמילה מושב יהיה הקרן. בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, יש קטע שתי שורות בסוגריים, אז אנחנו נדלג עליהם בקריאה ראשונה. ההצעה הייתה שאולי אשם זה איל, זה הקורבן שהגזלן הזה צריך להביא אחרי שהוא נשבע בשקר. אומר הגמרא אחרי הפסוגריים, כשהוא אומר מלבד איל הכיפורים, הווי אומר אשם זה קרן. אם חשבת שאולי אשם זה האיל, אבל הפסוק אומר באופן מפורש שהוא מביא את התשלומים מלבד איל הכיפורים, אז מה זה אשם? הקרן. החזרה לקטע שדילגנו, שאלנו שאולי אשם זה איל ולא התשלום הכספי, ולמי נפקא מינה, אם אשם אינו קרן, אז התנא בא לאפוקי ממה שרבא אמר לגבי התשלומים. דאמר רבא, גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא, החזירו חצאין לא יצא, מה איתה? מה? לפי רבא, למה גזל הגר מחסירים רק ביום? למה לפי רבא משלמים את הכל בבת אחת, לא לחצאין? תשובה, אשם קריה רחמנה. לפי רבא זה ברור שאשם זה התשלום. ואז למה התורה בחרה במילה יוצא דופן כזה לתשלום? למה היא בחרה במילה אשם? אז התשובה היא שהתורה רצתה לקרוא לתשלום בשם של קורבן, כמו שלא מקריבים קורבנות בלילה, כמו שלא מקריבים קורבן לחצאים, אותו דבר לגבי התשלום. זה לפי רבא, שלפי רבא פשוט שאשם הוא התשלום. אז אם אנחנו נאמר שאשם זה איל, אז אנחנו אומרים אחרת מרבא. אבל בסופו של דבר, כפי שהגמרא ממשיכה, כשהוא אומר מלבד אל הכיפורים, אז הוא אומר אשם זה קרן, וזה מתאים לרבא. תניא אידך, אשם זה קרן, המושב זה חומש, או אינו אלא אשם זה חומש, ואז הוא מושב, המושב זה יהיה קרן. אם אנחנו נדלג שוב פעם על הסוגריים, אנחנו רואים כשהוא אומר וישיב את השמו בראשו וחמישיתו, הווי אומר אשם זה קרן, כי החומש מוזכר בנפרד, חמישיתו. אז מה זה אשם? הקרן. אנחנו נחזור שוב על הקטע שדילגנו, אמרנו שאולי אשם זה חומש, למה נפקא מינה? להפוגע ממתניתים תתנן, אז יהיה מצב שהתנא כאן אומר דבר אחרת מהמשנה. מה כתוב במשנה? נתן את הקרן, נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין החומש מעכב. עד רבה, אם חומש נקרא אשם, חומש מעכב, מאחר שהוא נקרא ככה, נקרא בשם קורבן, זה אומר שהוא דבר שמעכב. כשהוא אומר וישיב את השמו בראשו וחמישיתו, הוא אומר אשם זה קרן ולא חומש. וממילא, כמו שהמשנה אומרת, שאם הוא נתן את הקרן ולא נתן את החומש, החומש לא מעכב. הוא במצב כזה הוא מקריב את הקורבן, ונכון, אחר כך הוא ישלם את החומש. עכשיו הברייתא השלישית. תניא אידך, אשם זה קרן, המושב זה חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר, או אינו אלא המושב זה כפל, ובגניבת הגר הכתוב מדבר. כידוע, בגזילה, שזה מעשה שאותו עבריין עושה בפומבי, בניגוד לגניבה שהוא פועל במסתורים, אולי הפסוק מדבר על גניבת הגר, ואם זה כך, אז המושב זה הכפל. כשהוא אומר והשיב את השמו בראשו וחמישיתו, הרי בממון המשתלם בראש הכתוב מדבר, דהיינו התשלום הוא קרן ולא כפל. רש"י מסביר, משתלם בראש, קרן לבדו שהוא ראש. מאחר שזה מה שכתוב בפסוק, והשיב את השמו בראשו, זה ממון המשתלם בראש, דהיינו קרן ולא עם כפל. בשוליים, תחת הכותרת נושא / מבנה, רואים משולשים, סדרה של מימרות של רבה ושאלותיו בעניין החסרת גזל הגר. אז המשולשים הרגילים הם מימרות, והמשולשים שמופיעים עם שפיץ מושחר הם שאלות. הגמרא, גופה, אמר רבה, גזל הגר, מה שראינו מקודם, ויש גם חץ מצד הגמרא, להסביר מאיפה ראינו את זה מוקדם יותר. רב אומר לגבי גזל הגר שהחזירו בלילה, לא יצא. החזירו בחצאים, לא יצא. מה הייתה אמה? אשם קריה רחמנה. התשלום של הגזל הזה צריך להיות דומה בנקודות האלו, דומה לקורבן. לא מקריבים קורבן בלילה ולא מקריבים קורבן לחצאים. וגם הרבה, גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן, לא יצא ידי חובתו. כפי שלמדנו מוקדם יותר, שבמקרה שהגר מת, מביאים את התשלום לבית המקדש, והכסף הזה מתחלק לכהנים. מה קורה אם יש נגיד הרבה כהנים, או הגזל היה כל כך מזערי שלכל כהן לא מגיע שווה פרוטה? אז הרב אומר שלא יצא ידי חובתו, והמשמעות שבזה שאותו גזלן צריך להוסיף משלו עוד כדי להשלים את הסכום, כדי שיגיע שווה פרוטה לכל אחד ואחד מהכהנים. מה הייתה אמה? תכתיב האשם המושב עד שיהיה השווה לכל כהן וכהן. האשם כמובן זה הקרן, והמושב אומר לנו שיהיה השווה. אני מעצמי חושב שזה מזכיר לי מקומות אחרים בשס, שכשמוזכר המילה נתינה, אין נתינה פחות משווה פרוטה. אז גם פה, כאן הגמרא קובעת שאם מדברים על השווה, צריך להיות שווה פרוטה בסכום שניתן לכל כהן וכהן. באי רבה, אין בו למשמרת יהויריב, נגיד שאין מספיק כסף כדי שיהיה שווה פרוטה לכל אחד ואחד, בזמן שהוא היה משלם למשמרת יהויריב, שהם מרובים. ויש בו, אבל אם היה נותן את הכסף הזה למשמרת, אנחנו יש בו, נמשיך לעמוד ב', למשמרת ידעיה, מהו? כי משמרת ידעיה פחות אנשים, אז שם יספיק להגיע שווה פרוטה לכל אחד מהם. היכי דמי, אנחנו שאלנו שאלה אבל חסר עוד פרטים, וכאן הגמרא תברר, והפס הכפור מבליט את השלבים של הבירור. אז ממשיך הגמרא, אילי מה דיעווה לידעיה במשמרת ידעיה, שהוא באמת נתן את הכסף לאותו משמר בזמן שהם משרתים, היתבי, אז מה השאלה בכלל? אז יש מספיק, למה, במה ניתן להתלבט? לא, צריכה, השאלה היא צריכה להישאל דיעווה לידעיה, הוא נתן את הכסף למשמרת ידעיה במשמרתו דיו יריב, מי? עוד לא הגיע התור של משמרת ידעיה. אמרנו אנחנו אמרנו בעבר, הסברנו בעבר שהמשמרות האלו היו משרתים כל אחד בסבב במשך שבוע ימים, בסבב של ימות השנה. אז אם הוא נתן את הכסף לידעיה אבל עוד לא הגיע תורם לשמש, זה בזמן, או התשלום היה בזמן משמרת יריב ולהם לא היה מספיק, מי? מי אמרינן כיוון דלאו משמרתו הוא ולא כלום הוא? נתת את הכסף למשמר שעוד לא הגיע הזמן שלהם, זה לא נחשב כלל. או דלמה כיוון דלא חזי למעיקרה, מאחר שזה לא היה ראוי או יריב מי לכתחילה, לידעיה קאי, זה עומד להיות משולם לידעיה, ואז זה בסדר. תיקו, אז זה נשאר ללא מענה. באי רבה, נשים לב שיש כאן מספרים מצד הגמרא, ובשאלה אם תחת הכותרת מבנה אנחנו מסבירים המספרים הרומאים אחד ושניים, שני לשונות ברבה בעניין חלוקת תשלומי גזל הגר בין הכהנים. הלשנה הראשונה לשון שאלה, והלשנה השנייה בהדיה, בלי שאלה. הגמרא, באי רבה, כהנים מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר? כהנים יום מסוים בא גזלן וכהנים אומרים היום אני אקח את התשלום ומחר אתה תיקח את התשלום, כמובן שבהמשך בא עוד גזלן שצריך לשלם. אז זה שאלה שנידונו בגמרות אחרות בעניין קורבנות ממש. היום אני אקח את המנחה ומחר אתה תקבל את המנחה. אני כאן מציג את הדברים באופן מאוד כללי בלי להיכנס לפרטי פרטים, אבל זה הכוונה של חלוקה גזל הגר כנגד גזל הגר. מי אמרינן אשם קריה רחמנה, התורה קוראת לתשלום בשם אשם, מה אשם? אין חוקים אשם כנגד אשם. כשמביאים קורבנות לבית המקדש מחלקים את הקורבן בין כל הכהנים, ואין כזה דבר שהיום אתה תיקח כאילו מנה שלמה ואני מחר אקח את המנה השלמה. לא, אין אין חולקים קורבנות אחד כנגד השני. אז כמו אצל קורבנות לא חולקים אשם כנגד אשם, אף גזל הגר, אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר. או דילמה, יש הבדל גדול, גזל הגר ממונה הוא, זה סך הכל זה כסף, זה ממון, אז אולי כן ניתן לעשות חלוקה כזאת. הדר פשטה, אחרי שרב העלה את השאלה הוא ענה, אשם קריה רחמנה, דהיינו אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר. רב אחא ברייד רבה מתני לה בהדיה, הוא לימד את הדין הזה באופן מפורש לא במסגרת שאלה, ככה אמר רבה, כהנים אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר, מה היא טעמה? אשם קריה רחמנה. ביי רבה, לפני שנתקדם שוב פעם יש להתייחס למספרים רומאים ש כדי שלא להתבלבל, היקפנו אותם במעוין בניגוד לקודמים שהגדלנו אותם. בשאלה אם תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים מספרים רומאים במעוינים, שני לשונות בשאלת כהנים בגזל הגר, האם בקבלתם נחשבים כיורשים או כמקבלי מתנה. הגמרא, ביי רבה, כהנים בגזל הגר יורשים אבו או מקבלי מתנות אבו? למאי נפקא מינה, מה זה משנה איך אתה מגדיר את הכהן, כיורש יורש את הגר או כמקבל מתנה? כגון, אז הנפקא מינה, כגון שגזל חמץ, הגזלן הזה גזל חמץ מהגר ועבר עליו הפסח ובינתיים הגר מת, מהו שייתן אותו חמץ לכהנים? אי אמר יורשים אבו, שהכהנים נחשבים יורשים, היינו היי דיירתי מורית. נסתכל ביחד ברש"י למעלה, היינו היי דיירתי, ירושה זאת נפלה להן, והרי היא לפניהם. שאילו היה הגר קיים, היה זה אומר לו, הרי שלך לפניך. אז בזה אם מגדירים את הכהנים כיורשים. ממשיך הגמרא, ויאם מקבלי מתנות אבו, מתנה כמו רחמנה דנייטב להו, ואה לא קייב להו מידי, הוא לא נותן כלום, דאף רבי אמר הוא. מה זה? חמץ שעבר פסח הסבנה, כמו אפר. אז זה לא ניתן תשלום אם אתה מגדיר את הכהנים כמקבלי מתנות. רב זעירא באי אחי, גרסה אחרת לעניין הזה. אפילו אם תמצא לומר מקבלי מתנה הוו, הלא איבאיה לן. גם אם תגיד שהם מקבלי מתנה, לא יהיה שונה מאם תגיד שהם יורשים. זה לא שאלה. דהי מתנה, אמר אחמד, זה נתב לו, מתנה כזאת שלא שווה כלום, זה מה שהתורה אומרת. אם הוא גזל חמץ ועבר לפסח והוא כיכר קיים, תן את זה ככה לכהנים. אלא כי קם מבעי אלן, כגון שנפלו לו 10 בהמות בגזל הגר. השאלה היא, מחייבי להפוש מן המעשר או לא? רש"י כותב, כגון שנפלו לו לכהן, שוב פעם אנחנו מדברים על 10 בהמות, שאותו גזלן גזל 10 בהמות, והוא עכשיו צריך לשלם 10 בהמות, והוא מביא 10 בהמות שלא הופרש מהם מעשר בהמה. אז עכשיו השאלה, האם הכהן חייב להפריש מעשר בהמה מהם או לא? וזה תלוי, יורשין אבו ואמר מו קנו בתפיסת הבית חייבין, עודים מקבלי מתנות הוו, ותנן הלוקח וניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. נחזור על הצדדים. הגמרא אמרה שאם אתה אומר שהכהנים נחשבים כיורשים, הדין אומר שאם אדם מת והוא השאיר נכסים כולל בהמות שהוא לא הפריש מהם מעשר בהמה, היורשים, אם היורשים לפני חלוקת הירושה, היורשים חייבים להפריש מעשר בהמה. אומר רש"י, בתפיסת הבית, כלומר נפלו להן בהמות בירושה עד שלא חלקו, לפני שהם חלקו את הירושה, הם חייבים להפריש מעשר, אחד מעשר הבהמות. עוד דוגמה, מקבלים מתנות עבור. נגיד, אדם קיבל מתנה של עשר בהמות, והנותן המתנה הוא לא הפריש מעשר בהמה, מקבל המתנה לא חייב להפריש. וזה מה שהגמרא הביא מקור שמוכיח כך, הלוקח וניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. מהי? זה השאלה. נגיד עוד פעם השאלה באופן פשטני, כהן ביחס למעשר, ביחס לגזל הגר, האם גזל הגר נחשב מתנה או ירושה? ועל כך מביא הגמרא תשמע. יש בפנינו ברייתא ארוכה עם רשימות של מתנות כהונה. יש 24 מתנות כהונה. אנחנו בשיטת מפת התלמוד, אנחנו חותרים להעביר את הגמרא באופן כמה שיותר פשוט ומובן, בלי להסתבך עם פרטי פרטים. בגמרות שלנו השתמשנו בקבקוב כדי להבליט מה שחשוב לנו כעת מהתשמע, מהברייתא שעומד בפנינו. אז אתם יכולים לראות, קבקבנו את המילה מתנות, ובסוף הברייתא יש עוד קבקוב, גזל הגר. אז בסך הכל גזל הגר נחשב מתנה. מי נפקא מינה עבורנו שלא צריכים להפריש מעשר בהמה. השאר מבחינתנו נשאיר את זה לכל אחד ואחד לעיין ברש"י ולקבל פירוש נרחב יותר, כל אחד בכוחות עצמו. אנחנו רוצים רק להדגיש מה שחשוב לסוגיה שלנו. אז הגמרא שואלת איך מסתכלים על הכהן המקבל את התשלום של גזל הגר, האם כיורש או כמקבל מתנה. תשמע, 24 מתנות כהונה ניתנו לארון ולבניו, וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלח. ורש"י מסביר מה הכוונה בהגדרה הזאת, שהמתנות האלו מופיעים בצורת כלל פרט וכלל. רש"י מביא את זה, וגם כתוב אצל המתנות כהונה ברית מלח עולם הוא. כל המקיימן, כאילו מקיים כלל ופרט וכלל וברית מלח. רש"י מוסיף פה כל המקיימן, כאילו קיים כל התורה כולה שניתנה לדרוש בכלל ופרט וכלל, או כאילו קיים כל הקורבנות שניתנה בהן ברית מלח. אז התנא פה מפליא בשבחו של אדם שנזהר לקיים שמו המתנות כהונה, שהוא כאילו מקיים את כל התורה כולה ונחשב כאילו הוא קיים את כל הקורבנות. כל ממשיך הגמרא, כל העובר עליהם כאילו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח. ואלו הן קודם כותרות ואחר כך פירוט. 10 במקדש, 4 בירושלים ו10 בגבולים. גבולים כבר מחוץ לירושלים. 10 במקדש, אלו הם דברים שחייבים להישאר בעזרה של בית המקדש, אסור לאכול אותם, אסור להוציא אותם ולאכול אותם מחוץ לבית המקדש. ומה הם? חטאת בהמה וחטאת העוף, באשם ודאי, באשם תלוי, וזבחי שלמי ציבור, פלוג שמן של מצורע, ומותר העומר, ושתי הלחם, ולחם הפנים, ושיערי מנחות. וארבעה בירושלים, הבכורה, זאת אומרת בהמה שנולד כבכור, הוא הופך להיות קורבן, מקריבים אותו, ואכילת הבכור זה לא מוגבל לעזרה של בית המקדש, אלא בכל ירושלים. והביקורים, והמורם מן התודה ויהיה נזיר, מה שמפרישים מן הקורבנות האלו. למשל, בקורבן שלמים מפרישים חזה ושוק, וזה ניתן לכהן. זה אחד מארבע מתנות הכהונה הקשורים לירושלים. ומה עוד? ועורות קודשים. זה כמובן לא אוכלים, אבל זה ניתן לעורות של קודשים. אגב, זה לא כל הקודשים, אבל למשל כל הקודשי קודשים, העורות ניתנו לכהנים. ועשרה בגבולין, תרומה, תרומת מעשר וחלב וראשית הגז והמתנות ופדיון הבן, פדיון פטר חמור, ושתי אחוזה, ושתי חרמים, וגזל הגר. וקרקרי מיית מתנה, התנה קורא לגזל הגר בשם מתנה, שמע מינה מקבלי מתנות, אבו שמע מינה. מכאן אפשר להסיק כמסקנה שהכהנים ביחס לגזל הגר נחשבים מקבלי מתנות, והנפקמין כמו שאמרנו מקודם, הם לא יצטרכו להפריש מעשר בהמה. נתן את הכסף לאנשי משמר, והמשך המשנה, ואותו גזלן אחרי שהוא נתן את הכסף לאנשי משמר מת, אין היורשים יכולים להוציא מידם. אמר אביי, שמע מינה, כסף מחפר מחצה. מתנת הכסף עצמו מהווה חצי הכפרה שדרוש לגזלן. תהי לא מחפר, אם היינו אומרים שלא מחפר, הווה אמינא מהדר ליורשים. היה מקום לחשוב שהכסף יוחזר ליורשים. מה קרה פה? הוא הגזלן שילם את הכסף של גזל הגר ומת. אין כפרה בכלל? למה שהיורשים לא יכולים לדרוש את כסף אביהם בחזרה? הרי הם היורשים. אז ממשיך הגמרא ואומר, למה היה הווה אמינא לחשוב כך, שאם אם לא היה מכפר הם יוכלו לדרוש את כספם בחזרה? מה הייתה? מה עדיתא דהכי לא יאיב לי, על דעת עם מחשבה כזאת שלא יהיה כפרה הוא לא נתן. כתקבנו את הביטוי הזה עדיתא דהכי לא יאיב לי כבסיס לומר שהכל חוזר לקדמותו, מקבל את הם יקבלו את כספי אביהם בחזרה. וכאן בשורת הבאות אמורים שורה תחת שורה, באופן מסודר כל שורה שני מעוין אלא מעטה, ובשוליים כך כתבנו במבנה. הגמרא בוחנת סברת אביי דעת הנותן יכול להכניע בעניינים שונים. אחרי ש נכון, קבענו שכסף מחפר, זה מסביר למה היורשים לא יכולים לדרוש את כסף אביהם בחזרה. אבל אם כסף לא היה מחפר, היינו אומרים שהכל יוחזר, כי עדיית דהכי לא יעב לי, אלא מייתה, חטאת, שמתו בעליה. אדם היה חייב להביא קורבן חטאת, למשל הוא חילל שבת בשוגג. מה הדין? מביא חטאת. אז הוא הפריש קורבן חטאת, אותו שחילל שבת בשוגג, ולפני שהוא הספיק להביא את החטאת לבית המקדש, הוא מת, האדם מת. זה חטאת שמתו בעליה. אנחנו יודעים שהדין אומר שחטאת שמתו בעליה, אותו חטאת מתה, לא מביאים אותו כקורבן. אז אבל לפי הסברה, הדייד הדהכי וכו', טיפק לחולין, למה שהבהמה הזאת לא הופך להיות חזרה לחולין? הדייד הדהכי לא אפרשה, הוא לא הפריש את הבהמה להיות חטאת במקרה שהוא ימות, שהאדם ימות. אז למה זה לא הופך להיות חולין? אם הסברה הזאת עדיית דאחי לא יאיב להתופס, אז למה אומרים שחטאת שמתו בעליה הוא, למה לא אומרים שהוא הופך להיות חולין? אמרי, תשובה, חטאת שמתו בעליה הלכתה גמילה דלמיתה אזלה, זה לא דבר שתלוי בסברה, זה מסורת. מסורת אומר שבמקרה שהבעלים של חטאת מת, החטאת, הבהמה הזאת שהוקדשה כחטאת, היא תמות. אלא מעטה, סגנון מאוד דומה למה שאמרנו עכשיו, אשם שמתו בעליו ליפוק לחולין, תעדי תדחי לא אפרשי, הוא לא הפריש והקדיש את האשם אם לא היו מקריבים אותו, וכאן שהוא מת אי אפשר להקריב קורבן עבור בעלים שמת, אז למה זה לא הופך להיות חולין? ואנחנו יודעים שזה לא הופך להיות חולין. הגמרא עונה, אשם נמי, כמו שתירצנו אצל חטאת, גם אצל אשם הלכתה גמילה, יש הנחיה מכוח הלכה למשה מסיני, ועל זה לא שואלים שאלות. ומה ההנחיה? כל שבחטאת מתה, באשם רואה. אם, כמו שראינו מקודם, דוגמה, יש כמה חטאות מתות, יש כמה מקרים כאלו, אחד מהם שמתו בעליה. אז אם בחטאת קובעים, פוסקים שהבהמה תמות, המקביל באשם, מה זה? אם בעלים של האשם מת לפני שהספיקו להקריב את האשם, רואה. הבהמה נשלחה לשדות, לראות בשדות עד שיפול בו מום, ואז פודים את האשם הנפסל הזה ומביאים את הכסף הזה, הפדיון לבית המקדש, שהם יקנו קורבנות שנקראים קץ המזבח, קורבנות שיוקרבו לשם נדבה. אלא מעטה, עד כאן לא דחינו את הסברה הזאת של עדיית דהכי לא יעב לי. בשאלות שהעלינו, שלכאורה רואים שלמרות שהדת של הנותן לא קוים, בכל זאת זה לא חוזר לקדמותו, זה בגלל שמדובר בדברים שקובעים אותם על פי הלכה למשה מסיני, ועל כאלו דברים לא מעלים שאלות. אלא מייתה יבמה שנפלה לפני מוכה שכין, הבעל שלה מת ללא בנים, השאיר אח, והאח הזה הוא מסכן, הוא מוכה שכין. ולמוכה שכין נגיד אי אפשר לאדם כזה להתחתן בגלל כל הבעיות הגופניות שממנו הוא סובל. אבל כאן היבמה היא נפלה לפניו ליבום, כמו שאמרנו, הבעל שלה השאיר אח כזה, טיפוק בלא חליצה. למה שלא נשחרר את היבמה בלי חליצה? זה דבר אחד, שאם בעל מת והשאיר אח בריא, היא לא יכולה להתחתן עם כל מי שהיא רוצה, אלא אם כן יעשו חליצה. אבל פה למה שנצריך חליצה? דעדיתא דהכי לא קידשה עצמה. היא לא קידשה את עצמה לקראת מקרה שהיא תיפול לייבום בפני מוקשחים. אז למה לא מפעילים את הסברה דעדיתא דהכי לא קידשה ונשחרר אותה? הגמרא עונה, חתם בעניין נישואין ענן סבי. אנחנו עדים לכך, ואנחנו ממשיכים לדף קוף יוד א', דמנח ניחא לה בכל דהו. אנחנו, יש כמה גישות להסביר את זה, אנחנו נסביר את זה לפי מה שרשי אומר, דמנח ניחא לה, ותקדש לראשון. אם תשאלו, עדיין תדחי לא התקדשה, זה לא מדויק. היא, הכוונה של האישה, בזמן שהיא מתקדשת, והיא נוח לה להתקדש לראשון שהוא שלם ושהוא בריא, על ספק זה שאם ימות יזרקק לאחיו. וזה הכוונה באמירה הזאת. היא נוח לה להתקדש לאדם בריא, מה זה מיכלה בחודו? גם במקרה שהאח שנשאר בחיים הוא מוקשחים. והבסיס מה אנחנו אומרים שנוח לה בקידושים עם בריא בחודו? כדריש לקיש, דיאמר ריש לקיש, תו למיטב תנדו מלמיטב עמלו. אומר רשי, תנדו גוף שלם, כלומר אישה בכל דהו ניחא לה. עכשיו, על פי רשי, זה לא שהיא שנוח לה להתחתן עם מוקשחים. על זה אנחנו לא מדברים. אלא מה? נוח לה להיכנס למסגרת נישואין עם בריא, אפילו אם קיים סכנה כזאת ברקע. וזה למה? כי לאישה חשוב בחשיבות עליונה שהיא לא תהיה לבד. זה הכוונה, תן, דו, זה שני גופים. עדיף לה להיות עם בעל מלשבת כמו אלמנה בודדת. עד כאן שיעורנו להיום.